כן, עמוד קופנון ועד. אנחנו עסוקים כאן באותה אגדה ממסכת חולין על רבי פנחס בן יאיר שחצה את הנהר הנקרא גיני. והוא העביר יחד איתו, כי הוא היה הולך לפדיון שבויים, העביר אותו אדם שנסע חיטים לעשיית מצות, וגם עוד איזה סוחר שהיה אימם. והמהר"ל אומר שמהאגדה הזאת יש ראייה לכל הפירושים שהוא נתן לפרק הקודם. אבל בפרק הקודם הוא הביא לנו איזה 8 אולי 10 פירושים תנאיים, כולם מהמחילתא, שמסבירים בזכות מה נבקע ים סוף. וההסבר היה שהים נבקע, כל ההסברים כולם, תודה רבה, לפי המהר"ל חוזרים אל אותה הנקודה, שהרוחני גובר על הגשמי, או אם נדייק יותר, הנבדל גובר על הטבע, כן? שהטבע יש לו סדר משלו, והנבדל יש לו סדר משלו. אבל הסדר הנבדל שהוא שייך לצורה, גובר על הסדר הטבעי שהוא שייך לחומר. כיוון שהצורה משעבדת את החומר, כשישראל, שהם הם הצורה של העולם, נפגשים עם החומר של העולם, שזה הים, באותה שעה נבקע הים. זה העיקרון שעל פיו הוא הסביר את כל מה שאמרו, שבזכות אברהם אבינו, בזכות האמונה, בזכות יוסף, בזכות כל האפשרויות כולן, כולן חוזרות לאותה הנקודה. עכשיו אומר המהר"ל, מאיפה לקחתי את הרעיון הזה? אולי אני לא צודק. אומר המהר"ל, לא, יש אגדה במסכת חולין שמספרת את אותו הדבר על, על רבי פנחס בן יאיר, שחצה את גיני נהרה, את נהר גיני, שהוא ודי באזור ג'נין, כידוע, ושעל שמו אגב העיר ג'נין, או גנים בימי קדם, או עין גנים, ושם רואים במפורש לפי הנתונים של אותה אגדה, שמה שגובר על הטבע זה הצד הנשמתי, כן? שהנשמה גוברת על הטבע, וזה בשלוש מדרגות, כנגד שלוש מדרגות שיש בנפש האדם, השכל המופשט, הכוח הנפשי, והכוח הנפשי המעורב עם הגוף. השכל המופשט זה כנגד המדרגה של רבי פנחס בן יאיר עצמו, שהוא הולך לפדות שבויים, ופדיון השבויים זה להוציא מן החושך אל האור, בדיוק כמו שהשכל מוציא תעלומות מן האפלה אל האורה. והכוח השני שמתלווה זה הכוח של עושה המצוות, האדם שסוחב איתו חיטים לעשיית מצות, אז הוא שייך, אמנם זה לא ההכרה השכלית העליונה, אבל זה הכוח הנפשי, הנבדל מן הגוף, ויש הכוח הנפשי המעורב עם הגוף, שזה הסוחר, התייע, הסוחר הערבי שהיה יחד עמם, שגם הוא נתעלה מכוח דבקותו בשני האחרים. זאת אומרת, מכאן שאנחנו רואים שיש איזה מין מגמה כזאת, שהשכל המופשט איננו רוצה להתנתק מהאחרים, אלא הוא מעלה את הכוחות הנמוכים ממנו. כן, זה פחות או יותר מה שראינו בפעם שעברה. מתוך כך אנחנו ממשיכים בעמוד קופנון וב, ותדע, כי אלו הכוחות אינם חומריים מכל וכל. אחת השאלות הגדולות שבאמת עומדות במחשבה האנושית מדורי דורות, זה השאלה האם הכוח הנפשי של האדם הוא נבדל מן החומרי, או שהוא בעצם ביטוי חומרי בלבד. ככל שהמדע בדורות האחרונים הלך והתקדם, התחושה שכל התופעות הרוחניות מוסברות על ידי ריאקציות בין מולקולות הלכה והתחזקה. אבל נשאלת השאלה, למרות כל זה, האם עדיין אפשר לעשות רדוקציה? זאת אומרת לומר שבעצם אין כאן אלא חומרים בלבד. ברור שלא. כן, כפי שהעירו המאירים כבר, הרי שאי אפשר לומר שהעדשת העין שרואה היא בדיוק כמו מצלמה שרואה. המצלמה אינה רואה. כלומר, אותה תופעה שמתרחשת על גבי סרט הצילום, שזה קליטת גלי האור והרשמה של תמונה, מתרחשת בשעה שאני פותח את העיניים. וגם אני קולט תמונות מן החוץ. אלא שיש פה הבדל, אני רואה והמצלמה אינה רואה. מה פירוש הדבר שאני רואה? יש לי גם תודעה. והתודעה אינה ניתנת לרדוקציה על ידי התהליכים הפיזיולוגיים שנושאים אותה. כלומר, אפשר מקסימום לומר, הנה, מולקולה זאת נפגשה עם מולקולה זאת, וזה יצר ריאקציה פלונית. אבל זה עוד לא מסביר את התודעה, מה הקורלציה, מה הקשר בין שני הדברים. על זה באמת אנחנו נשארים בתעלומה, וכבר העיר הרמה, רבנו משה איסרלס, בהגעתו לשולחן ערוך, שמה שאומרים בברכת אשר יצר, רופא חול בשר ומפליא לעשות, הכוונה מפליא לעשות שקושר דבר רוחני בדבר גשמי, וכאן זה באמת לא ניתן לרדוקציה, לגימוד, להסברה מגמדת חומרית בלבד. לכן גם פה אומר המהר"ל את אותו העיקרון. ותדע כי אלו הכוחות, דיינו, השכל והכוח הנפשי, והכוח הנפשי המעורב בגוף, שלושת הכוחות האלה, אינם חומריים מכל וכל. זה לא לגמרי חומרי. כן, היה גם פילוסוף אחד במאה ה-19 שדיבר על זה, קראו לו הנרי ברגסון. ממוצא יהודי, חי בצרפת, והוא סבר, גם כן הוא הלך בכיוון כזה, שאומר שלהסביר את התודעה האנושית על פי החומר בלבד, זה לקחת את החלק ולהפוך אותו לכל. כי הרי האדם הוא רק הופעה אחת קטנה מתוך מערכת גדולה. האבולוציה הלכה ויצרה אותנו עד שהופענו. יוצא לפי זה שאנחנו רק חלקיק קטן בתוך מכלול גדול. הכיצד יוכל החלקיק להקיף את המכלול? לכן לומר שיש לי הסברה בראש הקטן שלי לכללות שממנה אני מופיע, זה אבסורד. כן? אז זה מה שאומר גם פה המהר"ל. ומה?
הפסיכואנליזה אומר את מיוק הפוך, נכון?
מה אומרת הפסיכואנליזה? זה נכון מה שאומרת הפסיכואנליזה, רק שזה לא מסביר את הכל. כלומר, הרבה פעמים שאתה רואה אצל בשיטות מוזרות שיש בעולם, מה שלא בסדר, אפשר לומר, בשיטות המוזרות, זה לא מה שהן אומרות, אלא זה מה שהן מחסירות. כן? כלומר, כל מה שהפסיכואנליזה אומרת. הפסיכואנליזה אומרת שיש תסביכים שמסבירים את התפקוד שלך. תסביכים מיניים בעיקר, יש עוד כמה תסביכים נוספים, והם מסבירים את כל התפקוד של הנפש שלנו. נו, ואז מה? זה מסביר את הכל? אני אגיד את זה אחרת. למשל, עבור פרויד, מה זה אלוהים? זה ההרחבה בנפש שלי של מושג האב. יש לי אבא, וזה יוצר אצלי איזושהי תודעה, ואם אני עושה אקסטרפולציה, הקשה הרחבה של מושג האב, אני מגיע לאלוהים. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, יש פה בעיה. אולי זה הפוך. אולי מאלוהים אני מגיע לאבא שלי. גם זה יכול להיות. עכשיו, נאמר שאני צודק, וגם פרויד צודק, יוצא שאנחנו פה במעלית. אפשר להיות בציור תחתון שבו מאבא אני מגיע לאלוהים, אפשר להיות בציור עליון שמאלוהים אני מגיע לאבא. יוצא לפי זה שקטגוריות החשיבה של פרויד הן נכונות, רק חסרות. זה מה שאני אמרתי. קטגוריות החשיבה, עולם הסמלים שפרויד מתאר, הוא עולם נכון, הוא קיים בנפש האדם. השאלה האם הוא הכל.
מה שנכון זה התורה.
אבל לא דיברתי על תורה, דיברתי על נפש. התורה זה לא נפש. התורה זה לא פסיכולוגיה ולא פסיכואנליזה.
לא, בסדר, אבל כתוב ש... הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא האדם ברא את הקדוש ברוך הוא.
אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ולא האדם ברא את הקדוש ברוך הוא, זה גם נכון. אבל זה לא הכל. כי במידה מסוימת, גם האדם בורא את אלוהיו. התפיסה שלו, זה יוצר גם אופן מסוים של התגלות. כי הרי כתוב, השם צילך. מה זה השם צילך? הקדוש ברוך הוא הצל שלך? אמרו חז"ל, כן, כפי שאתה הווה איתו, כך הוא הווה איתך. הווה, השם צילך. כן, בבקשה.
ואיוב מבשרי יש איזה אלוה.
הנה, מבשרי, אחרי זה לא. כלומר, יש גם, כלומר, זה דו-כיווני. כן? כלומר, השאלה, למשל, זה גם אפילו מגיע לשאלות תיאולוגיות גדולות. האם אלוהים צריך את האדם, או האדם צריך את אלוהים? יש מדרשים שולחים ככה, מדרשים שולחים ככה. טוב, בואו נמשיך. ותדע, כי אלו הכוחות, אלו כוחות, אינם חומריים מכל וכל. כי אף כוח נפשי, שהוא בלתי נבדל במה שהוא כוח נפשי, שזה בעצם מה שמסומל על ידי הטייעה, על ידי הסוחר שהתלווה לרבי פנחס בן יאיר, אינו חומרי לגמרי. וימצא בכוח הזה הבחירה והרצון לעשות ושלא לעשות. כלומר, אפילו האדם הגס, שאין לו שכל ואין לו מוסר אפילו, במובן העליון של המילה, או נגיד, אינו מקיים מצוות, עדיין יש אצל כל אדם באשר הוא אדם יכולת בחירה. והבחירה היא ההפך של הטבע. הטבע הוא דטרמיניסטי, יש בו סיבתיות ברזל בלתי ניתנת לשבירה. והנה אנחנו רואים שבתפקוד של האדם, בתור אדם, יש בחירה חופשית. אם כן, אפילו בכוח הטבעי היותר נמוך של האדם, עדיין הבחירה קיימת. אם כן, הוא לא לגמרי חומרי. ברור? זה אחד הדברים התמוהים שנתגלו בפיזיקה של הדורות האחרונים, שיש מידה מסוימת של אי-דטרמיניזם בתוך הטבע. נכון? יש בחלקי היסוד איזושהי נטייה מן החוקיות המוחלטת. כלומר, זה תורת הכאוס. הוראיה לזה, כי אף הבהמה שאין לה רק, שאין לה אלא, הכוונה, כוח נפשי בלתי נבדל, מה הבהמה יש בה? מה שיש בה. נכון? בה. מה? יש לה קצת בחירה ורצון. כן, אפשר לראות את זה אצל בעלי חיים מפותחים, כלבים, חתולים, אחד סוסים, מה?
שלא רוצה לאכול, מה שקרה?
כן, יש אבא של רגשות, ויש אפילו לפעמים גם קצת בחירה ורצון. כן, לא בדיוק מוצא לאדם, אבל יש משהו כזה.
זה אינסטינקט.
זה קרוב מאוד להיות אינסטינקט. השאלה אם באופן מוחלט אין שמה בחירה חופשית. למשל, מעשה ביוטיוב ששלחו לי. מישהו שלח לי פעם יוטיוב. כן? יוטיוב. יוטיוב זה הטוב מאת השם. כן? סרטון. כן? יש גם יורע. זה בתוך הדברים האלה יש גם טוב, יש גם רע. אז ביוטיוב, שחל בשבת. לא, זה לא קשור. ביוטיוב שלחו לי ניסוי שעשו עם שני קופים. כן? שני קופים במעבדה. קופים מפותחים, והם צריכים לעשות תרגיל, מי שמצליח לעשות את התרגיל מקבל בננה. מי שלא מצליח לא מקבל. אז יש אחד שהצליח, מקבל את הבננה, והקוף שלידו לא הצליח לעשות את התרגיל, לא מקבל את הבננה. ואז הקוף שקיבל את הבננה מתחיל לקלף. מתחיל לקלף, ועומד לאכול, אבל הוא רואה את העיניים של הקוף שלידו. אז הוא מחלק את זה לשניים, נותן לו חצי, ומתחבקים.
זה לא קוף.
אני ראיתי את זה. כן? זאת אומרת שבצל בעלי חיים יש משהו ראשיתי ביותר של ההכרה המוסרית. קשה לומר שזה הכל אינסטינקטיבי. בסדר? זה דווקא חמוד לראות. טוב, הלאה. עכשיו, זה מה שאומר כאן, שראיה לזה כי אף הבהמה, שאין לה רק כוח נפשי בלתי נבדל, יש לה בחירה ורצון. ודבר שיש לו בחירה ורצון, אינו חומרי טבעי לגמרי, אחר שהוא בוחר לעשות מה שירצה. ואם היה טבעי לגמרי, הטבע נוהג על פי טבעי התמידות, דהיינו מה שנקרא דטרמיניזם. שלום ובוקר טוב. האם לחרש, שוטה וקטן, יש בחירה חופשית? תשובה, כן, קצת. פה שאלה הבאה, בחירה אצל בעלי חיים? אז אין הבדל מהותי בין האדם לחיה. זה ההתחלה של ההתחלה. אפילו החיים, זה ודאי שיש הבדל מהותי, אין מה להשוות. אפילו מחקרים מראים את זה. כן? ש95% מהתפקוד החייתי הוא דטרמיניסטי. מה שאין כן אצל האדם, שהחלק של הבחירה הוא הרבה יותר גדול, באופן כזה שאפשר לדבר כבר על הבדל מהותי. אבל יש, אפילו מצאו שיש ראשית ההכרה הדתית, זה כבר נמצא אצל בעלי חיים. התברר שיש קופים.
הצניעות שיש...
הצניעות למשל. ויש, התברר שיש קופים שיש להם ריקוד כשאין גשם. מעניין. מוזר הדבר הזה, נכון? הם מבינים מה שהם עושים בכלל, יש שם הגדרה. ההגדרה של מושג תיאולוגי, לא, אין להם. אבל משהו מתחיל שם. כן, מה אתה אומר?
זה כמו שהעכברים בורחים מהאונייה כשיש לפני הסערה.
זה משהו, טוב, שם זה אינסטינקטיבי ממש. כן. מה אתה אומר?
כל בעל חיים כאילו שיש לו פחות בחירה. הוא יותר אלוהי כי הוא עושה את מה שהוטבע בו מבחינת...
מהצד הזה, כן. כלומר, אתה אומר שיש משהו יותר אלוהי כשדווקא זה טבעי. כי הקדוש ברוך הוא פועל ישירות את הטבע. יש גם צד יותר אלוהי בזה שהאדם הוא בעל בחירה. כלומר, ריבונו של עולם, האם הוא ראש הטבע או ראש הנשמה? גם וגם. זאת אומרת, אתה לא יכול להכליל את האלוהות לא במושגים של טבעיות ולא במושגים של בחיריות. אלא שניהם מוצאים את שורשם באלוהות. למעלה מזה ומזה. מה?
אם יש לאדם בחירה, זה
המטרה
שנבחר בטוב, שלא יהיה לנו מוטבל במוטב.
יש לאדם מה?
שאדם יבחר בטוב, כי זה יש לנו
אותו
בחירה.
שאדם יבחר בטוב, ובגלל זה יש לנו הבחירה. נכון, צריך לבחור בטוב. אבל לא הבנתי את השאלה. זה שאלה? צריך לבחור בטוב, לא? אז השאלה, מה שאתה שואל כאן זה שאלה שדיברנו עליה כמה פעמים. האם זה שיש בחירה חופשית לאדם זה מעלה או חיסרון? אפשר גם להגיד, אז השאלה על מה אתה שם את הדגש? כן, יש מגדולי ישראל שראו את המעלה דווקא בזה שאין בחירה, ויש כאלה שראו את המעלה בזה שיש בחירה. האם ראשית ההכרה הדתית של החיות באה לידי ביטוי גם בשירת הבריאה, מה שנקרא פרק שירה? כן. חרש שוטה וקטן, אם יש להם בחירה קצת, מתבקשת בהכרח אחריות למעשים, איכן עובר הגבול. קשה להגדיר אותו. מישהו שלח לי מייל, הנה אתה רואה, אני היום בקטע של התקשורת האינטרנטית. מישהו שלח לי מייל, הוא אמר לי, האח שלי מפגר. אז האם הוא אחראי למעשיו או לא? אז אמרתי לו, תראה, זה מאוד קשה להגדיר, כי לא, כי הוא אמר שהוא מתנהג באופן שיש בו ניצול של כוחו לרעה. אמרתי לו, תראה, אם אתה תתייחס אליו כאל מחוסר אחריות, לגמרי, הפכת אותו לחפץ. הוא דבר, הוא כבר לא בן אדם. מה שאין כן, אם אתה מתייחס אליו כאל בעל בחירה, רק שאתה יודע שיש לו נסיבות מקילות, רק שלך לא ידוע מהו הגבול, אז אתה תוכל לדון אותו תמיד לחף זכות. אז כך גם לגבי חרש שוטה וקטן, צריך להתייחס אליהם כאל בעלי בחירה חופשית, למרות הידיעה שלנו שיש הגבלות ליכולת הביטוי של הבחירה החופשית. אבל אם אתה אומר שאין בכלל, אז אתה הפכת את האדם לגוש בשר, חלילה וחס. טוב, הלאה.
השאלה היא...
מה? מה? מה אתה רוצה? דבר.
אם אדם רגיל ובריא בנפשו וכל זה, יכול להפוך לחרש שוטה וקטן.
האם אדם יכול להפוך לחרש שוטה וקטן? זה קורה לי כל לילה כשאני נרדם. כשאני נרדם, אני הופך אוטומטית למחוסר הכרה, מחוסר בחירה.
עדיין לא, אתה מועד לעולם.
תלוי. מה זה מועד לעולם? אדם מועד לעולם בין ער בין ישן, מאוד מעניין הנקודה הזאת. מה זה בין ער בין ישן? שאם אדם הלך לישון ליד כלים שבירים, והוא ידע שתוך כדי שינה הוא יתהפך וישבור אותם, אז הוא חייב. אבל הוא חייב למה? בגלל מה שהוא עשה כשהוא היה ערני. מה שאין כן, אם אדם ישן ושמים לידו כלים, ותוך כדי שינה הוא מתהפך ושוברם, פטור, כי זה לא הוא שבר. מובן? כלומר, אתה מצליח להיות אדם נשפט, מועד...
האם הוא משתובן
תלוי לסתירה? מה? לא, אז הוא לא חייב. הוא לא חייב, בגלל שהוא אינו חייב אלא על מה שהמודעות שלו יכולה להביא אותו.
איזה מודעות קטנה?
עכשיו, אם הוא יודע שהוא עלול להזיק מישהו בנתיבה בלילה, שלא ילך לישון לידו, נכון? טוב.
אדם יכול להיות שוטה במהלך היום ללא קשר לשלה.
כן, כן, ברור. לא, הוא אמר שחרש, דיברו על חרש שוטה קטן. אמרתי שלא צריך להתגאות. כולנו חרשים שוטים וקטנים כשאנחנו ישנים. זה מה שאני אמרתי. טוב. והחומרי באדם הפרטי, הוא מונע לכוחות הנפשיים, והוא מונע לכוחות הנפשיים שלא יימצאו בשלמות מעלתם. ודבר זה ידוע. כי החומר הוא שמונע השכל שלא יימצא בפועל לגמרי. וכן, מונע הכוח הנפשי הנבדל, אף כי הוא נבדל מן החומר. ומכל מקום, כיוון שכוח נפשי הנבדל עם האדם, מונע החומרי שלא יימצא הכוח הנפשי האלוהי בשלמות לגמרי, וכן הוא מונע לכוח הנפשי הבלתי נבדל, וכמו כן בעולם הכללי. כלומר, מה שיש באדם, שיש איזה מין מאבק בין החומר לבין ההכרה החופשית, אפשר לומר, זה גם נמצא בעולם הכללי, העולם שמחוץ לאדם. כי אין ספק, מה שהעולם הזה הוא חומרי, הוא מונע שלא יקנה האדם המדרגה העליונה. וכמו כן, מה שהעולם הוא חומרי, הוא מונע שלא יגיע אל המדרגה האלוהית. וכן הוא מונע שלא יגיע אל המדרגה הפחותה מהם, הפחותה, שהם צורכי העולם הזה, כמו שנדבר למעלה. וזה שאמר, עכשיו הוא חוזר להגדה במסכת חולין, כי פגע בו גיני נהרה, ידוע כי כוח הצומח הוא חומרי לגמרי, שהרי כוח הצומח הוא בעץ שאינו בעל חי ולא שייך בו בחירה ורצון, ולפך הוא חומרי לגמרי, וזהו שאמר שפגע בו גיני נהרה, שנקרא גינה, על שם הצומח שיש בו, והוא חומרי, לכך נקרא החומר שבעולם גיני. פה המהר"ל פתאום מרחיב. הוא מסביר למה בכלל אמרו לנו את השם של הנהר שבו עבר רבי פנחס בן יאיר. אז רבי פנחס בן יאיר הלך לפדות שבויים והיה נהר שהפריע לו. למה צריך לספר לנו את השם של הנהר? גיני. אז הוא אומר גיני זה על שם הצמח שעושה גנות, גינה.
גן?
לא, גינה. הגן, נכון, יכול להיות שיש קשר. הגנים, גנום, כן? זה ההגנה.
החומר הראשוני של
התאווה. החומר הראשוני, כן. טוב, היום זה החומר הראשוני של התאווה, אבל גם זה מושג שהיה לפני שעשו את הגילויים האלה. הכוונה מה שהוא היסוד של החיים, אבל של החיים הצמחיים. עכשיו, כאן המהר"ל מעביר גבול מאוד מעניין. הגבול בין הבחירה להיעדר הבחירה, שלא כפי שאנחנו רגילים לחשוב בין האדם לחיה, המהר"ל שם אותו בין החי לבין הצומח. מה שחי יש בו בחירה חופשית, יש למשל לקופים בחירה חופשית אם לחלק את הבננה עם החבר שלו או לא, מה שאין כן הצמח מחוסר בחירה חופשית. אז לכן הגיני נהרה זה כינוי לחומר העולמי בכלל, מה שמתחיל מן החומר וגומר בצמח, לפני שזה מגיע לחי.
יש לו קצת בחירה חופשית.
אתה אומר שיש לו קצת בחירה חופשית.
מה שראינו עם הניסוי הזה שנכנסו עם
הניסוי הזה שזה. המהר"ל כנראה לא חושב כך. בסדר? המהר"ל לא חושב כך, מה אתה רוצה? אז נשאלה, אז למה המהר"ל לא מתחשב בניסוי שנעשה במעבדה? למה הוא לא מתחשב? תגיד אתה. זה לא היה בזמנו. זה תירוץ טוב. טוב, הלאה. ונקרא גיני נהרה ולא גיני בלבד. וזה שאמרנו לך כי החומרי נקרא מים בכל מקום, וכמו שפירש למעלה, אצל כי מן המים משיתיו בכמה מקומות. וכאילו אמר שכוח חומרי פגע בו, והוא המונע שלא יגיע אל המדרגה הבלתי חומרית. עכשיו אם כן, מה שהוא מספר לנו המהר"ל, שזה בכלל לא קשור לסיפור הנקודתי של רבי פנחס בן יאיר, הסיפור הזה מסביר לנו מערך שלם של מערכת היחסים בין החומר לבין הנבדל. שגיני נהרה זה העולם החומרי, שהוא מגיע עד הצומח והוא כולו מים, והמים זה כינוי לחומר, ואילו רבי פנחס בן יאיר זה כינוי לצורה, ולכן נקרא גם בן יאיר, מלשון אור שהוא נותן, שגובר על החומרי. לאיזו רמה מגיעה הבחירה החופשית שלנו? האם היא שווה בין אדם לרעהו? במה זה תלוי? אלה שאלות עמוקות מאוד. אני מציע לך, זה אין לי תשובה ברורה, אבל מי שדן בזה בהרחבה זה הרב קוק, באיגרת ריש פה ג' וגם באיגרת שין עין תת. עיין שם היטב, ודעתי נפשך אינם. זה שתי איגרות שנשלחו אל דוקטור משה זיידל. אני מכיר תלמיד חכם אחד, שכשהוא למד את האיגרות האלה, אמר לעצמו, רגע, למה הוא לא הבין את האיגרות? זאת אומרת, אני אלך לשאול את הרב משה זיידל, הרב דוקטור משה זיידל, שעדיין היה בחיים, והוא אמר לו, תסביר לי, מה הרב קוק כתב לך? הוא אמר, אתה חושב שאני הבנתי? טוב, לא, אפשר להבין, אבל זה דורש עיון, לשבת, זה לא איגרות פשוטות. כבוד הרב, עדיין יש לחרש בחירה בין תכלת ללבן, בין אדום לסגול, בין חם לקר, בין נכון ללא נכון. הלוכן? כן. אבל אני חושב שגם בין ירוק לכחול. למה לא ציינת את זה?
תנה ושיער.
תנה ושיער. מה ישיער דה ישיער? טוב. ועוד נקרא נהרה, כי כוח החומרי הטבעי פעם הבא קצת פחות סוכר. ועוד נקרא נהרה, כי כוח החומרי הטבעי...
לחמש ירדנו לארבע לשלוש.
ועוד נקרא נהרה. כי כוח החומרי הטבעי הוא נוהג בתמידות ואינו נח לעולם, רק נוהג כמנהגו. מרגישים פה את ההשפעה של הרקליטס, כן? הרקליטס אמר, הכל זורם. כן, יש ביטוי כזה. זה איזה יווני אחד. הרקליטס, מאפסוס.
כן,
הוא היה מאפסוס, זה לא עניין. כן, מתחיל מאפס. כן, אבל זה היה שם, זה מה אני אעשה? באמת המקום שבו הוא גדל. קראו לו אפסוס, מה אני אעשה? טוב, אבל הרקליטס אמר, הכל זורם. הוא אמר, הכל הוא כמו נהר אחד גדול. ואין אדם תובל פעמיים באותו הנהר. כך אמר הרקליטס. ותלמידיו אמרו...
לא הכל זורם.
מה?
לא הכל זורם.
לא הכל זורם, מה לא?
אבן.
גם האבן זורמת. רק זה לוקח לה יותר זמן. יש גם שחיקה. יש התחה, יש...
היא מתפרקת.
זה הכל זרימה אחת גדולה. לאורך מיליארדי שנים, הכל זורם. רק שיש דברים שזורמים לאט, יש דברים שזורמים מהר. אבל בסופו של דבר, הכל זרימה אחת גדולה.
יהלום.
גם היהלום. זה לוקח לו עוד יותר זמן. אבל יבוא יום שגם היהלומים יובדו. אז אתה יודע שאם אתה שם יהלום באש, הוא נשרף. זה פחם הרי. זה פחם.
יהלום, זה רק
אם יהלום אלוהים. לא, זה פחם. זה כמו פחם. אז בסופו של דבר, יהלומים נשרפים. אז אם כן, אין דבר, אפילו המתכות האצילות והגז האציל וכל הדברים האלה, הקריפטון וכדומה, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, זה לוקח הרבה זמן, אבל גם הם נשחקים. אבל בסופו של דבר, אם כן, הכל הוא זרימה אחת גדולה. מה זה אומר? הרב הנזיר הסביר, אם אומרים הכל זורם, אז הכל חי. מעניין, יש ברב קוק באורות הקודש, בחלק הנקרא החיות העולמית, יש לו ביטוי, הכל שוטף. כן, שון שיטפון. הכל שוטף, אבל הוא מוסיף עוד מילה. הכל שוטף ושואף. כלומר, יש לו מטרה. מה שאין כן אצל הרקליטס, שכיוון שהוא יווני, הוא רואה רק את התנועה המתמדת ללא תכלית. אבל זה מה שאומר גם פה המהר"ל, החומר נקרא גינאי נהרה. מה אתה אומר?
אנחנו זורמים, אבל נגד כיוון הנהר.
אנחנו גם זורמים נגד כיוון הנהר, ולפעמים נותנים לנהר לסחוב אותנו. זו החלטה שלנו. כלומר, לפעמים אנחנו כמו עגלה עם סוסים, לפעמים אנחנו מחליטים איפה הסוסים ילכו, לפעמים כשאנחנו נרדמים, הסוסים לוקחים אותנו לאן שהם רוצים. נכון? זו החלטה של האדם. כן, האם הוא מושל בליבו, או ליבו מושל בו. החלטה שלו. ועוד נקרא נהר. כי כוח החומרי הטבעי הוא נוהג בתמידות, ואינו נח לעולם, רק נוהג כמנהגו. אבל מה שקונה האדם, המדרגה העליונה, אין זה כמנהגו של עולם בתמידות. כאן זאת יציאה מן הזרימה. האדם יכול לעלות מעל השטף המתמיד הזה. רק על ידי בחירה ורצון. יש כאלה שאמרו שכדי להימלט מן הזרימה הזאת, צריך להיעלם. זה ייאוש. ראו שהזרימה של העולם היא חזקה כל כך, זרימת גלגולי הנשמות, כל כך חזק, שאין מה לעשות. הדרך היחידה להשתחרר זה להאפס. לכן אולי הרקליטס היה מאפסוס. אבל האמת היא שאפשר על ידי הבחירה והרצון לקנות מדרגה בחיים מעל הטבע. וזה מה שהתורה חידשה, ובחרת בחיים, לא במוות. רק על ידי בחירה ורצון שהוא רוצה. ולפעמים רוצה ולפעמים אינו רוצה. וכמו שהתבר בסמוך, אצל אתה ספק עושה, ספק כי אתה עושה, ואני ודאי עושה. כן? מי אמר את המשפט הזה? הנהר אמר את זה, נכון? הנהר אומר לרבי מנחס בן יאיר, אתה ספק עושה, ספק אינך עושה. ואז הוא רצה לומר שיש לו עליונות על רבי מנחס בן יאיר, כמו אתה ששאלת שם, נכון? אתה עם הכיפה, נכון? ששאלת, אולי יש עליונות יותר גדולה לטבע. וזה בדיוק מה שגיני נהר אמר לרבי מנחס בן יאיר. אני ודאי עושה, אתה ספק עושה, ספק אינך עושה. כן, וכאן דווקא, מה מסביר המהר"ל? שדווקא הספק עושה, ספק אינך עושה, זה גילוי של המעלה של האדם, שהיא הבחירה החופשית.
גם הנהר משקר.
גם הנהר משקר. למה אתה אומר את זה?
לפעמים אין בו מים, הוא לא זורם.
לפעמים אין בו מים, אבל זה לא בבחירה. כשהוא זורם, הוא זורם. זה מה שאומר, כי הטבע, הוא מסביר שזה לא רק המים. הביטוי נהר זה כינוי לכללות הטבע. כל הטבע כולו נקרא כך. כי הטבע היא נוהגת בתמידות, בבלתי הפסק. וזה שקרה הטבע החומרית גיני נהרה, שהנהר רץ בין הפסק ואינו נח. ועוד נקרא נהר. מפני שהחומרי אין מציאות לו בפועל למי שיודע עניין החומר ומדרגתו. ולכך נקרא נהרה. כי הנהר שאינו עומד, אין לנהר מציאות גמור בפועל. שאין לדבר מציאות בפועל רק אם הוא נמצא נח בפועל. אבל הנהר הזה שאינו נח, אין לו מציאות גמור בפועל. ולכך נקרא החומר שאין לו מציאות גמור בשם נהר. הבנתם מה שהוא אומר כאן? הוא אומר פה דבר מאוד מעניין. הוא מחבר בין הרקליטס לבין אריסטו. זה חידוש. הוא אומר, החומר, הוא אמר שגיני נהרה זה כינוי לחומר. מה פירוש המילה חומר בפילוסופיה העתיקה? כשאמרו חומר לא התכוונו למה שאנחנו קוראים חומר. מטריה. כשהם אמרו חומר, הם התכוונו למושג מופשט לחלוטין, שהוא, אפשר לומר, החומר לפי הקדמונים זה הפוטנציאל. מה מוציא את החומר מן הכוח אל הפועל? הצורה. בלי הצורה, אין לחומר ממשות. יוצא לפי זה שהחומר הוא סוג של נהר זורם, מתמיד, שאין לו עמידה במקום אחד. בסדר? אני אסביר את זה בצורה יותר פשוטה. הקדמונים אמרו שיש ארבע יסודות, נכון? אש, מים, רוח ואפר. למה ארבע? למה לא חומר אחד? למה לא יסוד אחד? הסבירו הקדמונים, נכון, יש רק חומר אחד, אבל יש לו ארבע צורות. כלומר, החומר כשחלה בו צורת האש, הוא הופך לאש. חלה בו צורת הרוח, הוא הופך לרוח. חלה בו צורת המים, הופך למים. חלה בו צורת האפר, הוא נהיה אפר. זאת אומרת, מה שמבדיל, נותן ספציפיות, ייחודיות, לכל יסוד ויסוד, זה הצורה שבו, לא החומר שבו. והחומר עצמו, איך הוא נראה? הוא לא נראה. הוא לא נראה. כן? אי אפשר לראות אותו, אי אפשר למשש אותו, אי אפשר לחוש אותו. כן, רק הצורה מוציאה אותו מן הכוח אל הפועל. מה שקרה אנטלכיה, כן, היציאה מן הכוח אל הפועל. יוצא שהחומר מצד עצמו, עם כל עוצמתו, אינו אלא נהר. נהר שאיננו עומד במקום אחד, שהוא מחליף צורה ופושט צורה ולובש צורה ופושט צורה. בסדר? זה מה שאנחנו רואים בתוך המציאות. שחומרים הופכים להיות חומרים אחרים. כן? זאת אומרת שאין שום חומר שיש לו עמידה. מה שאומר כאן.
זה גם בפיזיקה.
זה בדיוק
אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה קינטית.
זה כן, זה דומה, זה דומה. ואני מדבר פה על הפיזיקה הישנה. פיזיקה ישנה, שהייתה מאוד פשטנית, אבל אמרה דברים, אינטואיציות נכונות, שהחומר אינו אלא זרימה. אבל אצל הרב קוק, דווקא התשובה והזרימה באות בת בבד, ולא התגברות על הזרימה. לא כן? נכון. אבל הזרימה התשובתית אצל הרב קוק, היא באה מן העליונים. היא באה מקריאה של מקור החיים אל החיים. אבל החיים מצד עצמם הם כן בזרימה הזאת, שכאשר האדם איננו משתלט עליה, סוחבת אותו. אבל למה לא לראות את החומר כסטטי, ואת העולם הרוחני כמשנה אותו? אפשר גם לראות את זה כך. יש כאלה שרוצים לראות את זה כך, כן, זה צורות הסברה. אבל כאן המהר"ל רוצה להסביר לנו את המאבק שיש בין השכל המופשט, שעוסק באמיתות נצחיות בלתי משתנות, לבין העולם הטבעי שהוא בזרימה. אני אסביר לי מה הכוונה. היו ארבעה שנכנסו לפרדס. מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס, נכון? זה גם אהוד בנאי אמר את זה, אבל זה גם בגמרא. כן, אז ארבעה שנכנסו לפרדס, והם התבלבלו. כן, אחד מת, אחד נעשה אחר, אחד יצא מדעתו. רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום. אז רבי עקיבא נתן אחר כך פטנט, הוא אמר, תיזהרו, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. זה היה ההזהרה. כלומר, אם תדעו, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, לא לומר מים מים, זה בסדר. לא מובן מה זה אבני שיש טהור, ומה בא יהיה להגיד מים מים. שנאמר, שפת שקר לא תיקון לנגד עיניי. ממש לא מובן. טוב, נכתבו על זה הרבה פירושים, רבי נחמן ברסלב יש לו פירוש יפה במליקותי מוהר"ן הדבר הזה. יש פירוש שרגילים לומר על דרך הדברים הפשוטים, על דרך המוסר הפשוט. אבני שיש זה דבר חזק. אבל כשאתה רואה אבן שיש, מרחוק אתה יכול לחשוב שזה מים. מה זה אומר? לפעמים אנשים לומדים בענייני אמונה, מחשבה, אומרים, תשמע, אפשר להגיד מה שרוצים. בהלוכה, חזק, מותר, אסור. מחשבת ישראל, מה שאתם רוצים אתם אומרים, זה לא משנה, זה מים. אז לכן אומר רבי עקיבא, לא, כשתגיעו לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים, מים. זה אבני שיש טהור, זה חזק. אז זה גם הכוונה של המהר"ל פה, שהשכל עוסק באמיתות נצחיות, והאמיתות הנצחיות הן גוברות על הזרימה היחסית, הסובייקטיבית, שהחומר מטיל בנו. לכן המהר"ל כאן הולך בכיוון הזה, ולא כמו שהצעת. במילים אחרות, נראה לי שליקוי החרשות אינו דומה כלל למגבלת השוטה והקטן. צריך לראות מה זה מגבלת החרשות. כן, החרשות של היום זה לא חרשות של פעם, וההלכות של חרש השתנו בגלל שיש לנו היום מכשור. מה?
תרומתו תרומה.
היום החרש הוא כבר לא חרש.
קורא שפתיים.
כן, יש הכל. היום החרש הוא כבר לא חרש. מה?
משכילים מאוד.
משכילים, כן. אפשר כל דבר היום. חרש יכול לעשות הכל היום. אבל בימי חז"ל, החרש היה שוטה מוחלט. כן? הוא לא הבין את העולם בכלל.
אם אמרו שחרש
יותר
קטן פטורים מהמצוות,
כן.
אז איך זה משתנה פתאום?
זה משתנה כי הוא כבר לא חרש. כי הרי יש סיבה, מדוע החרש הוא חרש? הוא פטור מהמצוות. כי הוא לא בר דעת. אבל עכשיו שהוא כן בר דעת, אז זה כבר משתנה. נכון? פשוט מאוד. איפה אנחנו? אנחנו בעמודה השמאלית, לא? אז אני רוצה, כן, אני רוצה לחזור לשורה 4. ועוד, נקרא נהרה, מפני שהחומרי אין מציאות לו בפועל למי שיודע עניין החומר ומדרגתו. ולכך נקרא הנהרה. כי הנהר שאינו עומד, אין לנהר מציאות גמור בפועל. שאין לדבר מציאות בפועל רק אם הוא נמצא נח בפועל. אבל הנהר הזה, שאינו נח, אין לו מציאות גמור בפועל. ולכך נקרא החומר שאין לו מציאות גמור בשם נהר. והחומר הזה הוא מונע למדרגת רבי פנחס. כמו שאמרנו, כי הדבר שהוא חומרי מונע אל המדרגה הבלתי חומרית. אבל רבי פנחס בן יאיר במדרגתו העליונה שלו הוא גובר על המונע החומרי. ואמר לו, חלוק לי ממך ועבור בך. מה פירוש? שלא יהיה החומרי מונע אל מדרגתו. והשיב הנהר. מה זה שהנהר משיב? מה זה מיתולוגיה? רצה לומר, העניין שנמצא בחומר זהו התשובה. אף כי אין שייך תשובה בחיתוך לשון. כן, הרי נהרות לא מדברים, גם הטבע לא מדבר. וזה תמצא הרבה מאוד. ואין צריך ראייה. כלומר, זה שפה של משל. צריך להבין. זה כמו שלמשל, אדם אומר, טיילתי והרגשתי איך שהנוף מדבר אליי. ודאי שהנוף לא דיבר אליך, לא אכפת לו ממך. אבל זה, אתה נפגש עם מה שהנוף אומר. כן? כמו שאתה אומר, כולו אומר כבוד. כן? זה משל. ואמר לו הנהר, אתה הולך לעשות רצון קוניך. ואני הולך לעשות רצון קוני. אלא, אבל מה שאני עושה רצון השם יתברך, דיינו לעשות מה שנברא עליו ומנהגו של עולם, שעל זה ברא אותו השם יתברך, הוא עושה בין הפסק, כמבואר למעלה, אבל האדם אין מדרגתו כך, כי הוא אפשרי בלבד. אפשר שיעשה ואפשר שלא יעשה. והדבר שהוא מסודר כך, שיהיה תמיד, אינו אפשרי. ואינו אפשרי, הוא יותר במדרגה לאדם שהוא אפשרי במעשיו. הנה, זה מה שאתה אמרת, אתה עם הכיפה. נכון? שיש צד של עליונות בטבע על פני הבחירי, כי הבחירי הוא אפשרי, מה שאין כן הטבע, שאיננו אפשרי אלא הכרחי. ולפיכך אין ראוי שגובר האדם על הדבר שהוא טבעי, שהוא בהתמידות. וזאת הסיבה שהרבה אנשים קשה להם לקבל את הרעיון של ניסים. אומרים, ניסים זה לא הגיוני. מה לא הגיוני בנס בעצם, לכאורה? למה שלא תקבל שהנס הוא אפשרי? מה הבעיה? מה שלא, מה, אז כאן נסביר אמר על מדוע יש סירוב לקבל את הנס, כי הנס נראה במדרגה פחותה מן הטבע. כן? זה גם נמצא אצל בן דורו של המהר"ל, כן, בן דורו של המהר"ל, יהודי מסובך מאמסטרדם, שגם הוא כפר בניסים, בספרו מאמר תיאולוגי מדיני. קשה לו לקבל את הנס, מאותה הסיבה. בסדר? כן, אבל הגמרא מקבלת בסופו של דבר שיש נס. נכון? גם פה, אגב, ההתחבטות שאתם מביאו אותה היא פה, בסיפור הזה על רבי פנחס בן יאיר, שהנהר אומר, אני נבראתי לעשות רצון, אני עושה את רצון קוני, אתה אולי, כן, אולי לא. ואמר שאם לא יחלוק, יגזור, שלא יעברו בו מים לעולם. כן, זה הרי האיום של רבי פנחס בן יאיר. כן. פירוש, כאשר החומרי הוא מתנגד אל דבר שהוא אלוהי לגמרי, או הדבר שהוא אלוהי מפסיד החומרי לגמרי, וזהו הגזרה, שלא יעברו בו מים לעולם, הוא הפסד הטבעי שנוהג כך על סדרו. ובזה גבר רבי פנחס בן יאיר על המונע החומרי, וזה שאמר שנחלק לו הנהר. כלומר, הוא חוזר, רבי פנחס בן יאיר, אל שורש הטבע. שורש הטבע זה כך הקדוש ברוך הוא גזר, שיהיה טבע. אז הקדוש ברוך הוא יכול גם לגזור ביטול הטבע. כן, תמיד השאלה, או תמיד אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז אני, אחרי שאני שומע משפט כזה, אני רוצה להבין, זיווגו של אדם זה קשה או לא? זה לא קשה, כי הרי קריאת ים סוף זה לא דבר קשה. אין דבר יותר קל מקריאת ים סוף. מי שברא את הים, זה בעיה בשבילו לקרוע את הים? אז לכן, כשחז"ל אמרו קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, התכוונו לומר, תלוי, איך אתה תסתכל על זה. אם אתה מסתכל מצד מי שברא את הים, אז זה קל זיווגו של אדם, כי הקדוש ברוך הוא מושיב יחידים ביתה. ואם אתה מסתכל מצד הטבע בלבד, אז קשה זיווגו של אדם, כי קריאת ים סוף זה קשה מאוד. כן, מה אתה אומר?
למה הוא צריך להיים עליו שלגזור עליו לעולם? אמר לי, וזה רע לך שתקרא.
לא, זה בדיוק העניין. אם אתה לא נקרא, אז אין ברירה אלא לבטל את הטבע בכלל. כלומר, אם הטבע לא נותן מקום לנס...
זה לא זמני.
לא, זה בדיוק העניין, זה מה שהוא הציע לו. הוא אמר לו, תיקרא זמנית.
הוא הציע לו, בהתחלה בטובה תפתח.
לא, תפתח, מה זה? לא, כי זה בדיוק העניין. הטבע, אין דבר אצלו שבוע. אצל הטבע זה נצח. זה תמיד. זה טוטלי. או הכל או לא כלום, או שיש או שאין. אז לכן אומר, אם אתה לא נקרא, אז לעולם לא יהיו בך מים. כן. המשך עניין הסטטיות. נראה כי הבסיס להסברה השונה היא מה נראה כמעלה גדולה יותר, השלמות או ההשתלמות. ונראה כי הרב קוק סובר כדעה השנייה, לכן ההסברה הזאת היא מעניינת, אפשר לעשות, יכול להיות שאתה צודק, אבל הרב קוק לא חושב שההשתלמות עדיפה על השלמות, אלא לפי הרב קוק השלמות מכריחה את שני הצדדים, גם של השלמות וגם של ההשתלמות. אבל יפה, אני נהנה מן ההשוואה. טוב, ואמר...
אבל ראינו עם אליהו, עם אחריו שעצר את הגשמים,
כן.
זה לא היה טוטלי.
נכון.
לפי זה היה צריך להיות פה טוטלי, להיות שלקחת את הגשמים.
כלומר, אם העננים לא היו מסכימים לגזרתו של אליהו, היה גוזר שלא יהיה גשם בעולם כלל. אבל כיוון שהם הסכימו, אז זה בסדר.
הגשמים גם נעצרים לפעמים.
לפעמים, כן, נכון. כן.
אבל יכול להיות שבן אדם שלא מאמין שהוא עצמו יכול לשלוט על החומר, שאצלו הרוח שלוט על החומר, יהיה לו קשה להאמין בניסים שהרוח...
בוודאי. זאת אומרת, אם האדם, נגיד, רואה שיצר הרע גובר עליו, נכון, הוא נותן ליצר הרע לגבור עליו, אז איך יאמין בניסים? כן, מה גורם לאדם לגבור על יצר הרע? הרצון להיות חופשי. אם האדם לא מוכן לוותר על החירות, אז אין יצר הרע יכול עליו כלום. ברור? הלאה. ואז ממילא גם הניסים אפשריים. ואמר שיחלוק, וזה שאמר שנחלק לו הנער, ואמר שיחלוק גם כן להו דדרי חיטה לפיסחה. כן? שיחלוק את עצמו גם לאותו אחד שהיה נושא על כתפו חיטים לפסח. מבנה שעסק במצווה. אז זה הסברנו שזה לא מעלת השכל, אלא זה מעלת הנפש. מפירוש, מפני שיש לו מדרגה אלוהית, יחלוק גם כן אליו, עד שלא יהיה מונע אליו מן החומרי. ויהיה גובר מדרגה אלוהית על המונע החומרי. כן, כלומר, מי שהולך לעשות מצווה, יש לו סיעתה דשמיה, מה שנקרא. לכן, בן גוריון, הייתה לו סיעתה דשמיה להקים את המדינה, כיוון שהיה עסוק במצווה. נכון? ודווקא רבי פנחס, אבל לפעמים צריך להזדרס, כן? כמו ביציאת מצרים כתוב, צריך לצאת בחיפזון. כי יש איזה רגע שיש חלון הזדמנויות, לא לפספס. כן? וזה מה שהיה באותו יום שישי לפני השבת. ודווקא, היה פה בהביאר, תפשין ח', היה פה בשכונה שלנו, הרב מימון, כן? זכרונו לברכה. הוא היה ממועצת העם, וקראו לו לחתום על מגילת העצמאות יום שישי אחרי הצהריים, אבל ירושלים הייתה במצור, והוא היה צריך להגיע לתל אביב. אי אפשר היה להגיע. שלחו לו מסוק. והוא הלך, וחתם על מגילת העצמאות, ועוד הספיק לחזור לפני השבת לירושלים, ולהודיע שהמדינה קמה. כן? טוב, ודווקא כשמול הבית שלו היו יורים שם, אתה לדעת, איפה שהיום התחנת דלק, שמה זה היה כפר ליפתה. וזה מול הבית שלו, פשוט מעבר לכביש היו יורים על הבית שלו. ודווקא רבי פנחס אמר, כי מצד המדרגה האלוהית אין דבר זה. רק מצד מדרגת רבי פנחס, במשהו במדרגת השכל שגובר על החומרי ודאי, הוא מצורף אליו מי שיש לו מעלה אלוהית. כלומר, המעלה האלוהית פועלת כמו אשכול, שלוקחים צד אחד, ואז זה מושך איתו את כל מה שקשור באשכול. כלומר, הכוח הנפשי של האדם, זה שמקיים מצווה, זה לא מספיק כדי לגבור על הטבע. אבל אם הוא מחובר למי שיש לו השכל המופשט, שהוא כן גובר על הטבע, אז הוא מקרא, מצטרף אל הקודש, ואז גם הוא יכול. ובשביל זה ראוי שיתגבר על החומרי גם כן. ואחר כך אמר, שיחלוק גם להו תיא, דלה לימרי, וכולי. מה זה לא לאמרי? שלא יאמרו, מה זה וכולי? כך עושים לבני לוויה? כן, זה מה שכתוב במשך שמה, במשך ההגדה. פירוש אף על גב שאין ראוי שיהיה גובר מי שיש לו מדרגה זאת, שאינה נבדלת להיות גובר על החומרי. מכל מקום, מצד אשר הוא מחובר אל מי שהוא גובר על החומרי. כלומר, יש לפעמים אדם, הוא לא עושה מצווה, והוא גם לא עוסק בתורה. אבל יש לו סימפתיה. הוא מתלווה לעושה מצווה, הוא מתלווה לבעלי החוכמה, אז גם הוא ניצל. מה? כן, הוא בא, שתה קצת יין, גם כן עם כולם, שם רקד עם כולם. שייך. כי באדם הפרטי אלו שלושה מצטרפים יחד, שכולם הם כוחות הנפש, כמו שהדבר למעלה. ולכך ראוי שיהיה מתגבר גם כן על החומרי, עד שלא יהיה מונע חומרי אליו. ואין ספק במיתות אלו הדברים, למי שיבין דברי אמת. וכאשר אמר, כאשר הגיע להושפיז, טוב, זה, אני רואה שזה צריך להרחיב, אז נראה את זה בפעם הבאה. שלום.